אז מה במקום עונש? דיברנו על זה שעונש הוא תוצאה של ההתנהגות של הילד. ההורה התבונן בהתנהגות של הילד שלו וקבע אם היא התנהגות טובה או לא. אם היא מקובלת עליו או לא. אם היא לא מקובלת עליו, הוא מעניש. מה קורה אחרי הנחתת העונש? קורים שני מצבים. אחד, ההתנהגות יכולה להיות קיצונית, עם המון התנגדויות וצעקות. ושתיים, שהילד מתוך פחד יציית, אבל תחושת ההשפלה תתגבר. אז בואו אני אציג לכם אחרת. דבר ראשון, זה נקרא תוצאות טבעיות. כשמו כן הוא, טבעי. תוצאות טבעיות מתרחשות ללא כל התערבות של גורם חיצוני. ומי הוא הגורם החיצוני שמתערב? בדרך כלל אנחנו. ואני אתן לכם דוגמה. קר מאוד בחוץ, והילדה לא רוצה ללבוש מעיל. מה תהיה התוצאה הטבעית? היא תצא בלי מעיל מהבית, ואז היא תבין שקר לה. הקור בחוץ, זו התוצאה הטבעית. יכול להיות שבגלל הקור בחוץ, היא תבקש לחזור לקחת מעיל, ויכול להיות שלא. אז בפעם הבאה היא תדע שכדאי לה ללבוש מעיל בראש. אנחנו נותנים לסיטואציה הטבעית לגרום לילד שלנו להבין מה נכון או לא. לא מזה שנחפור לו ואז נריב איתו. אנחנו דרך התוצאות הטבעיות פשוט חוסכים את המריבה. דבר נוסף, הילד מסיק מסקנות מהתוצאות עצמם. זה ממש ניסוי ותהייה לגבי החיים בכלל, מבלי ההתערבות שלנו. המציאות היא זו שמכתיבה. אם הילדה רוצה לנעול את הנעליים שקטנות עליה, אני נותנת לכם דוגמה של הבת שלי. אז במסר קצר אמרתי לה שהן עלולות להיות לה לא נוחות, אבל זו בחירה שלה. מה היא בחרה, אתם חושבים? לנעול אותם. והיא טוענת מצידה שהיה לה דווקא נוח. אבל יום למחרת היא לא הסכימה בשום אופן לנעול אותם שוב. זו התוצאה הטבעית. יכולתי בבוקר, ממש ברגע של הלחץ, להיכנס איתה למריבה ולומר לה, אני לא רוצה שתנעלי את הנעליים האלה. הן לא יהיו לך נוחות, בהפסקה שתרוצי יכאב לך. ואז היא תפקה והיא תגיד לי, לא, אבל אני רוצה ולא מעניין אותי. וגם באותו רגע היא גם לא פנויה רגשית להקשיב לי. אז שחררתי. בחירה שלך. שזה מופיל אותי גם לסעיף הבא. מה טוב לי ומה לא, היא תבחר לפי התוצאות הטבעיות. מה שטוב לה, הכוונה. מה שטוב לילדים שלנו ומה לא, הם יבחרו לפי התוצאה הטבעית. יכול להיות מאוד, שדווקא שקר בחוץ והילד החליט לצאת בלי מעיל, הוא ימשיך ללכת בלי מעיל, כי הוא לא מרגיש שקר לו. אבל כשהוא יבין שקר לו, ושזה כבר לא לטובתו, הוא ישנה את ההתנהגות שלו, מבלי ההתערבות שלנו. הבת שלי, ריילי, הייתה יכולה לבקש שוב לנעול את הנעליים הלא נוחות, והייתי נותנת לה. ברגע שהיא הבינה בעצמה שזה לא נוח לה, בחרה לנעול נעליים נוחות. בתוצאות טבעיות, אנחנו ההורים חייבים ללמוד לשחרר, זאת מילת המפתח. לתת לילדים להתנסות, ללמוד ולהבין מבלי ההתערבות שלנו. כמו שאומרים, יש מספיק מלחמות, אז תבחרו את המלחמות שלכם. תבחנו מה אתם יכולים לשחרר ומה לא. ונתן לכם עוד דוגמה. ילדה שלא מוכנה להתלבש בבוקר, ואנחנו נורא ממהרים, ומבקשת 5 דקות ועוד 5 דקות, וכבר אנחנו ממש מאחרים. אז אפשר לבוא ולהגיד, תראי חמודה. אני חייבת להגיע לעבודה בזמן. ואם עד 7:50, לדוגמה בבוקר, את לא מתלבשת, אנחנו נצטרך לצאת כשאת לבושה בפיג'מה. ככה אני לוקחת אותך לגן. עכשיו, יהיו הורים שיגידו, לא, אני לא מסוגלת שדבר כזה יקרה. אין דבר כזה שהילדה שלי תלך עם פיג'מה לגן או לבית ספר. אבל יהיו הורים שיגידו, לא אכפת לי. אנחנו יכולים לחסוך פה את המריבה. הייתה לי משפחה, אני אספר לכם, שהאבא היה מוריד את הילדים בכל יום בבוקר, כי האמא התחילה את הבוקר שלה מאוד מוקדם, היא רופאת משפחה, ובכל בוקר הייתה מלחמה ביציאה מהבית. יום אחד הילדה ביקשה לצאת בלי מעיל, יום אחר בלי נעליים. כל הזמן האבא היה רב איתה. עכשיו, הוא מצידו לא היה לו אכפת שתלך בלי מעיל ובלי נעליים. אבל הוא חשש מהתגובה של אשתו, שכל פעם אחרי ההורדה של הילדים היא הייתה מתקשרת והיא שואלת אותו, נו, היא הלכה עם נעליים? איזה נעליים היא לקחה? איזה מעיל? מה היא לבשה? עכשיו, הבקרים שלו ושל הילדים היו אומללים. האבא היה צריך להוציא את הילדה בכוח, פשוט היה נורא. אז קודם כל, לימדתי את האמא לשחרר. לתת לאבא להתנהל בדיוק כמו שהוא מרגיש לנכון. הוא כרגע מתנהל איתם, הם באחריותו. האמא צריכה לסמוך עליו שהוא יפעל לטובת כולם. דבר שני, לימדתי אותה לשחרר במצבים מסוג כאלה של עם הילדים, שמה לבשת, אני אתן לך ללבוש, אתה חייב ללבוש מעיל, אתה חייב ללבוש את הנעליים האלה. לימדתי אותה את הטכניקה של לאפשר למציאות הטבעית, לגרום לילד לקבל את ההחלטה בעצמו. והתוצאה לא יכלה להגיע, והבקרים מהר מאוד נראו כבר אחרת. כי הילדה הבינה שההורים נותנים לה את הבחירה, והיא בעצמה ידעה לבחון מה מתאים לה או לא. אנחנו יותר מדי מחליטים וקובעים ומנחיתים עליהם. תשחררו, תלמדו אותם ללמוד מכורח המציאות שמשתנה. היא, המציאות הזאת, תלמד אותם, כי בסופו של יום הם יחוו את זה בחיים הפרטיים שלהם, כשאנחנו לא בסביבה. ואם אנחנו לא שם, וגם לא נותנים להם את הכלים להתמודד, אז אנחנו חטאנו. דוגמה נוספת, ילד שכחני, ששוכח כל יום את האוכל לבית ספר, אל תרוצו להביא לו את האוכל. אני יודעת שאתם חוששים, וואו, הוא יהיה רעב. תנו לו להסתדר. הוא ילך למזכירה, יבקש חטיף, או שהוא יהיה רעב, ואז הבטן המקרקרת רוב היום, תזכיר לו שכדאי לו לא לשכוח את האוכל בפעם הבאה. כי הוא יכול להיות שהוא יהיה רעב. אז הנה, נתנו לסיטואציה הטבעית ללמד אותו. ולא שאנחנו גוערים בו שתפסיק להיות שכחן ומה יהיה הסוף. כי לא יהיה לזה סוף. כי אין פה למידה. אוקיי? אז זה לגבי תוצאות טבעיות. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא תוצאות הגיוניות. אתם זוכרים שדיברנו על כך שבעונשים שאנחנו נוקטים אין היגיון, נכון? בין המעשה לעונש, חצפת, לא תראה טלוויזיה. אז בתוצאות הגיוניות אנחנו מייצרים היגיון בין ההתנהגות לתגובה שלנו. ואיך עושים את זה? קודם כל בבית בונים טבלת גבולות. ואני קוראת לזה מפת גבולות. כי זוהי המפה של ההורים, ויותר חשוב מכך, זוהי המפה של הילדים. במפה הזאת הם יודעים מה מותר ומה אסור. והם יודעים מראש איך ההורים שלהם יגיבו אם הגבול יופר. אין דבר כזה הנחתות, אין עונשים, אין כעסים. יש הסכמים, וההסכמים האלה הם הגיוניים. התגובה שנפעל תהיה הגיונית. ועל התגובות הללו אנחנו צריכים, ההורים, צריכים לחשוב ולתהות. ואני אתן לכם כמה דוגמאות שנבין איך זה עובד. נניח והחלטנו שחשוב לנו מאוד שהילדים יסדרו את החדר שלהם בסוף כל יום, לפני השינה. אז אנחנו קודם כל צריכים לחשוב למה זה חשוב לנו. למה? כי חשוב לנו סדר וניקיון בבית. דוגמה, אוקיי? אז אם הערך הזה חשוב לנו מאוד שיהיה סדר וניקיון בבית, ושכל הילדים ילכו לישון כשהבית מסודר, כי זה גם נעים לנו, אז גם להם, אז אנחנו נתווך את הגבול לילד מתוך הבנה מה עומד מאחורי הגבול. לא מנחיתים, לא קובעים, מסבירים. מאוד חשוב לנו סדר וניקיון בבית. לפני שהולכים לישון, חשוב לנו שהבית יהיה נקי ומסודר. לכן, אם אני אראה שהחדר לא מסודר, אני אאלץ לסדר אותו. אוקיי? כי אני לא יכולה ללכת לישון כשהבית לא מסודר. אבל אני אהיה מאוד עייפה. ולכן, לא אוכל להקריא לך סיפור לפני השינה, לדוגמה. או לא אוכל להיות איתך לפני השינה כי אני אצטרך ללכת לנוח או לישון. כל עוד זה הגיוני, אני עייפה ולכן לא אוכל לעשות משהו שמאוד חשוב לו שאני אעשה איתו. דוגמה נוספת, ילד שמתחצף. אז קודם כל לתווך נכון את הגבול שבבית שלנו לא מדברים לא יפה אחד לשני ולא פוגעים אחד בשני. כשמדברים אליי לא יפה, אני מאוד נעלבת ואני נהיית עצובה. ולכן אם זה יקרה, אני אצטרך ללכת ולהירגע. אני אצטרך לקחת לזמן לעצמי, ואני לא אוכל להיות לצדך באותו הזמן. שימו לב לדברים שאמרתי. הצגתי את נקודת מבטי, מה אני מרגישה שלא מסדרים את החדר. מה אני מרגישה שמדברים עליי לא יפה. הסברתי מה חשוב לי. והסברתי מה יקרה כש. הכנתי את הילד מראש למה יקרה. אני לא מנחיתה עליו, אני מכינה אותו למה שיקרה. להסביר לו במעמד השיחה שזה לא עונש. הוא צריך להבין שאנחנו לא כאן לפגוע בו או להשפיל אותו. להפך, אנחנו משתפים אותו בתחושות שלנו ובתגובות שלנו. לכל סיטואציה, לכל גבול. לכן אני קוראת לזה מפת גבולות. כי הילד יודע מה יקרה שלא מסדרים את החדר. ומה יקרה שלא מצחצחים שיניים. ומה יקרה אם הוא יצפה באייפד מעבר לזמן שקבענו. נושא האייפד אני יודעת מאוד רגיש אצל הורים. אז מה באמת עושים כשהגדרתם בשיחה ברורה עם הילד שיש זמן של משחק או צפייה באייפד של לדוגמה 3 שעות ביום? אז מה קורה אם הילד חרג מזה? פתאום הוא לא רוצה להפסיק. אז קודם כל אנחנו מסכמים יחד במעמד השיחה הרגועה הזאת בזמן חינוך. אנחנו מסכמים יחד שכל חריגה תתקזז מהזמן של יום למחרת. עכשיו כדי לא ליפול לתוך הבור הזה, תשתמשו בעזרים שיעזרו לכם לתזכר את הילד. אל תחכו שיעברו 3 שעות ואז תגידו, אי, תם הזמן, עוד פעם, זה סוג של הנחתה, תזכירו לו. תנסו לעזור לו, להבין שעוד 10 דקות נגמר לך הזמן. שימו אולי טיימר, אוקיי? של תזכורת של 10 דקות לפני ו5 דקות לפני. וכשאתם מתזכרים, תתזכרו בנעימות. לא לצעוק מרחוק, יאללה, תסגור את האייפד, אתה שוב חורג. כי זה לא יגרום לו לרצות לכבד את ההסכם ביניכם. התפקיד שלנו ההורים הוא לשתף את הילדים בגבול שהייתם רוצים להנחיל בבית. לדבר מנקודת מבטכם של מה מפריע לנו ולא מה הילד לא בסדר. לתווך לילד מה יקרה כשהגבול יופר. ואת כל זה אנחנו נעשה בזמן רגוע, שכולם פנויים רגשית להקשיב ולהפנים. וברגע האמת, להתמיד בתגובה שקבעתם. לא לכעוס ברגע האמת, לא להגיד משפטים כמו, אמרתי לך, כמה פעמים אפשר להגיד לך ואתה לא מבין, אוף, נמאס לי. לא לקחת את זה כעונש, להדגיש, אני לא מענישה. ובדרך הזאת אתם תראו איך לאט לאט הילדים ישתפו איתכם פעולה וירצו לקיים את ההסכם שנקבע ביניכם. כך אתם תכבדו את שני הצדדים. אתם מציגים את נקודת מבטכם, אתם מציבים את הגבול, אומרים מה יקרה, כשיש כמובן היגיון בין התגובה לבין ההתנהגות. הילד יודע את זה מראש, הוא מקבל את זה. וגם אם הוא ינסה לעשות לכם קצת סנקציות בפעם הראשונה או השנייה, החוכמה שלכם היא להתמיד. כי אם אנחנו ניפול לבור הזה שהם שמים לנו, זה, ההתנהגות השלילית תחזור, וזה עוד פעם, אנחנו ניפול לתוך העונש, ולתוך נושא ההשפלות, וההחרמות והעונשים. אנחנו לא רוצים שזה יקרה. ולכן חשוב לכבד את שני הצדדים, לזכור שאנחנו בעונשים והחרמות משפילים את הילדים. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לבנות קשר טוב, בריא וסומך בינינו לבין הילדים שלנו.